הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, אנחנו בתשיעי לראשון 2024, כ"ח בטבת, מחר ראש חודש, ימים קשים עוברים על עם ישראל, הבוקר הותרו שמות של ארבעה לוחמי צה"ל שנפלו אמש ברצועה, הרבה מאוד פצועים. מתוך כך אמר הרב דוב לנדו שמחר ערב ראש חודש שבט, שאנחנו מתפללים בו שיהיו בשורות טובות, להתכנס בישיבות, בחיידרים, בכוללים, לחיזוק, ללימוד, לקריאת פרקי תהילים, וגם לתפילת יום כיפור קטן. הלב קרוע, באמת שבימים כאלה אין יותר מדי מה לומר, רק להתחנן לקדוש ברוך הוא שישלח לנו ישוע, ויביא לנו באמת גאולה שלמה, שתאסוף את כולנו ואת הלבבות השבורים, ותביא נחמה אמיתית ושלמה לעם ישראל. מתוך כך, משהו שנתקלתי בו השבוע ומאוד מאוד נגע לליבי, וגם ללב שולחן השבת המשפחתי שלנו. אנחנו התכנסנו השבוע, וככה במשפחה, ואחותי אמרה פתאום שאיך אנחנו לא שרים, כי זה מתקשר לשיחה הבאה שלנו. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאיילת שיטיז.
שלום, בוקר טוב.
איילת, מה שלומכם?
ימים לא פשוטים עוברים עלינו, על כל עם ישראל, אבל לאט לאט.
לאט לאט, מילת המפתח. את גיסתו של סגן ירון צ'יטיז, שזכרו לברכה, השם יקום דמו, שנפל בקרבות בעזה. הוא היה סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, והוא היה בן 23 בנופלו. השבוע רצו בוואטסאפים טקסט שכתב הרב דורון, שהוא בעלך, נכון?
הוא גיסי.
הוא גיסך, סליחה. לא, אוקיי, התערבב לי, כן, הוא גיסך, והוא כתב על ירון, אולי תספרי לנו עד פשוט את מה שהיה בשבת האחרונה.
כן, בשבת האחרונה, לפני שירון נהרג, הוא יצא מאז, הגיע הביתה פעם ראשונה, אחרי 80 יום, ותוך כדי שאנחנו יושבים בשולחן השבת, קצת שרנו, קצת פטפטנו, בשלב מסוים ירון ככה לוקח את היד, דופק על השולחן, ואומר לכולנו, אין מצב שבעזה שרים יותר שירי שבת מאשר בשולחן השבת שלנו. ובאמת ככה נכנסנו לשירה עוצמתית וחזקה, ופשוט לא הפסקנו לשיר, ושיר אחרי שיר, וכל שיר זה או שירים שירון לימד אותנו, או שירים שהוא היה ממש מחובר אליהם, ופשוט שרנו ושרנו בלי הפסקה, ואחרי זה עוד גילינו שחיילים סיפרו לנו שגם בעזה כך היה, כאילו, הוא בימי שישי בערב, הם דאגו כשהם ידעו ששבת, לשיר בתוך הרכב שהם נמצאו בו, בתוך הנמר, הם שרו שירי שבת ללא הפסקה. אז ככה הוא דאג שאנחנו לא נפסיק לשיר גם בבית.
ומתוך כך בעצם יצא צוואה לעם ישראל כולו, לחזק את שולחן השבת שלנו. אני ראיתי ממש מיזם של תוסיפו עוד שיר אחד בשולחן השבת לזכרו.
נכון, ואנחנו אחרי שבת באמת קיבלנו כמות הודעות ממש ממש גדולה, גם משפחות כאן בארץ, גם משפחות בעולם, בחול, שממש דאגו לשתף אותנו, שהם הוסיפו עוד שירים גם בקהילות שלהם, גם בשולחנות השבת שלהם, ואנחנו מקווים שזה ימשיך.
את יודעת, בימים כאלה שכל כך הרבה משפחות ליטרלי מתפרקות, האהובים שלהם לא יחזרו הביתה, עם ישראל מפורק, הפוסט טראומה עוד במהלכה ולפנינו, ופתאום אמירה כזאת שהיא בעצם מחברת אנשים, היא מחברת משפחות, היא מעניקה להם חוסן וזמן שהוא רק שלהם, והוא זמן מקורב, אנחנו יודעים שהיכל הנגינה קרוב מאוד להיכלים הגבוהים ביותר למעלה. ספרי לנו על ירון שלך, איך הוא קשור למוזיקה, ואיך בעצם, מי הוא היה, האיש הזה? שנכיר כולנו, שאנחנו מוסיפים את השיר הנוסף שלנו בשולחן השבת, ונזכרים בו, שנדע עוד דברים עליו.
אז כמו שסיפרת, באמת ירוני היה סגן מפקד פלוגה בשקד חטיבת גבעתי, בן 23 כשהוא נהרג, בעצם בשבת האחרונה בקפה הוא חגג יום הולדת 24, וירון היה פשוט מלא בשמחה ונתינה, הוא תמיד היה עם חיוך ענק על הפנים, באמת גם עכשיו כשאנחנו עוברים על התמונות שלו, אנחנו רואים גם מתוך עזה, גם מתוך כל התקופה בצבא, כל תמונה הוא פשוט עם חיוך מאוזן לאוזן, הוא גם תמיד, תמיד דאג לעשות טוב לאחרים, כמו שאמרתי מקודם, הוא היה מלא בנתינה ודאגה לסובבים אותו, ואפילו במותו, הוא הציל חיים של חיילים רבים, אז זה ממש אופייני לו.
מה, איך נראה שולחן השבת האחרון שלכם?
בשבת האחרונה, אנחנו, את האמת, כולנו ביחד, הגענו לרעננה, היינו כולם ביחד, בשבת האחרונה כל האחים, כל האחיינים, זאת הייתה שבת מאוד מאוד עוצמתית, אני ילדתי במוצאי שבת שלפני כן.
מזל
אז
טוב.
אז ירון הספיק, תודה רבה. אז ירון הספיק באמת להכיר את האחיינית החדשה שלו, הוא היה בקריאת השם בבית הכנסת, ולאחר מכן הוא קרא גומל, זה היה בית כנסת שוב, בשירה עוצמתית. אז באמת הוא עלה אחרי קריאת השם, הוא קרא ברכת הגומל, וכל הבית כנסת בשירה עוצמתית, שיר אחרי שיר וריקודים מסביב לדוכן, שמחים בשמחתו כשהוא חזר הביתה, ושולחן השבת גם אותו דבר, מלא בשירה, מלא, בשלב מסוים אפילו קמנו ורקדנו, כל כך התרגשנו ושמחנו להיות כולם ביחד. וירון, כמו שהוא תמיד היה, הוא פשוט השראה עלינו ביטחון, שהכל בסדר, ואנחנו בסדר גמור, ושהכל יהיה בסדר. וככה התנהלנו כל השבת, זאת הרגיש השבת רגילה לחלוטין, שיחקנו משחקים, בשולחן, פשוט שבת רגילה לחלוטין, הוא השרה לנו ביטחון, ביטחון ממש.
איזה איש, איזו עבדה, איך אתם מתמודדים בימים האלה? מה אתם עושים בשביל להרים ראש מעל המים?
זה קשה, אני לא אשקר, אבל אנחנו מוצאים כוח באחדות של המשפחה. וכבר אנחנו רואים מיזמים, ראינו את מיזם השירה בשבת, ואנחנו אתמול בערב כבר, ירון אהב מאוד לעשות מנגלים לחברים ולמשפחה, ולפנק ולתת לכולם תחושה טובה, אז כבר אתמול בלילה עלו לצפון לפלוגה של מילואים ניקים, ועשו להם מנגל מטורף לזכרו של ירוני, ואנחנו מנסים להתחזק ביחד.
אוהבים אתכם מכאן. תודה רבה על החיזוקים, איילת.
תודה רבה.
מאחלת
ש... כל החיילים בעזרת השם יחזרו בשלום.
אמן, בריאים, שלמים, בגופם, בנפשם. שיחזרו לשלום, מתקנים אותי פה באוזניה. אכן. ושהשם ישלח מזור ומרפא ללבבות ולכם. תודה על החיזוקים האלה. אני, כמו שאני תמיד אומרת, אני מדברת עם משפחות של נופלים, והם אומרים שהחיילים שלהם לא צריכים מילוי נשמה. אנחנו אלה שצריכים להתעורר דרכם, כי הם במקום כבר הכי גבוה שיכול להיות. אז תודה רבה שהערת אותנו הבוקר הזה ועוררת אותנו. והשיר הבא שנשמע זה שיר שאת המילים שלו כתב רבי ישראל נג'רה, שהוא רבה הראשי של עזה, ולמילים לזמירות שבת. נשמע ביחד. תודה איילת, שיהיה יום טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, יום טוב.
הבמה שלך יום שלישי, עורכת אותנו היום יעלי צייטלין, תודה יעלי. מפיק נתי שולמן, טכנאי מוטי קופפר ומחלקת הדיגיטל, וגם הייעוץ המוזיקלי שלנו זה שימיר ברוורמן ואפרים קמיסר. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב עם הרבה מאוד נושאים שהם מתוך הלב. פרסומות ושבנו.
עכשיו איתכם, הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב לקרמי אור. קרמי איתנו? לא. אוקיי, קרמי איתנו?
נכון.
בוקר טוב, קרמי, מה שלומך?
בוקר אור, יום בסדר.
יום בסדר, אוקיי. זה בסדר להתחיל ככה, בואי נתפלל שהוא יתרומם. איך נגדיר אותך? יש לך כל כך הרבה טייטלים. היום את... מה?
אני קודם כל אימא לחמישה בנים.
שזה כתר גדול על ראשך, מראש, כן.
אחר כך אני גם יועצת כלכלית ומנהלת מיזמים להשכלה פיננסית.
נכון.
מירושלים.
וחיברת ספרים, ואת מעבירה, בהרבה מאוד מסגרות את מעבירה סדנאות וקורסים ואפילו פגישות אישיות על איך בעצם לעשות את זה נכון, ואני רוצה לשאול אותך, בזמן המלחמה, אין ספק שהמלחמה מאתגרת. עכשיו, כשעם ישראל, מדינת ישראל נתונה במצב כל כך מאתגר, זה כמובן מגיע לכל הרבדים וגם לרובד הכלכלי. מה הצעת הזהב שלך היום? את יודעת, הצעת אצבע מה שנקרא, לא עכשיו דריל דאון פרטני למקרה, מה את יכולה להגיד למאות אלפי הבתים, בתי אב ששומעים אותנו עכשיו, איך לעשות את זה יותר נכון כרגע, בזמן מלחמה?
השלב הראשון זה להבין מה יש לנו, כי אנחנו לא על זה. כבר 3 חודשים מלחמה, המון המון דברים השתנו אצל המון המון משפחות, ואנחנו לא על זה, אנחנו לא יודעים מה יש לנו, מה אין לנו, ולפעמים אנחנו לחוצים מהמצב בעוש, למרות שיש חסכונות שאפשר להתייעל איתם, ולשחרר אולי חלק לטובת מצב חירום, ולפעמים הפוך, העוש דווקא ממש בסדר, והכסף נכנס, בין אם זה ממילואים, בין אם זה מעבודה, אבל אנחנו לא על זה ברמת התפעול השוטף, וברמת הגשמת היעדים. אז ממש הדבר הראשון, ואפשר אפילו להוריד מהאתר שלי, טבלת מיפוי מאוד ברורה של מה יש לנו ומה אין לנו. זאת הצעת הזהב הכי גדולה, כי זה נורא נורא מרגיע, גם משפחות של פצועים שפנו אליי, ופתאום הכל השתנה, יש תקציבים שמגיעים מהמדינה, ופתאום ואין עבודה, וצריך להנגיש את הבית, וכל מיני דברים. הדבר הראשון שמרגיע זה לראות מה יש לנו, ומשם אנחנו יכולים להמשיך.
המכנה המשותף זה האי ודאות לכולם, כל אחד בתחומיו, כלומר בענייניו, זאת אומרת, תייצרו ודאות, איכשהו תנסו לראות מה כן נכנס, איפה חסר, מה עושה, ואז משם...
גם אם זה לחודש הקרוב, גם אם זה לשבועיים הקרובים, גם אם זה לחודשיים הקרובים. עוד חודשיים נשב על זה עוד פעם, אבל עכשיו להבין מה יש לנו לעכשיו.
הילדים שלך, יש להם אבא במילואים כבר הרבה מאוד זמן.
נכון, מהיום הראשון.
וואו, איך מתמודדים עם זה? בתוך כל הדבר הזה את גם עובדת, ואת גם צריכה להיות תמיכה נפשית, רגשית, אולי כלכלית לפעמים. איך זה עובד?
אז קודם כל אני הרבה פחות עובדת, גם בגלל המלחמה, ועצם העובדה שהרבה הרבה, או רוב ההרצאות התבטלו, והסדנאות והפרויקטים שהייתי חתומה עליהם לפני שמחת תורה, ורק חיכיתי לרבעון, זה הרבעון הכי חזק שלי בעסק תמיד, התמסמס כמעט כולו. והעומס הוא עומס בלתי נתפס, כי בעצם אין דקה שאת לא אחראית עליהם, אין עם מי להתחלק, בין אם זה תמיד קורים דברים רפואיים, בסדר, ילד נפל פה באחת השבתות ושבר 2 שיניים, עכשיו איך נוסעים למיון ומה עושים ומי נמצא עם שאר הילדים, זאת אומרת כל התפעול הזה הוא, ואנטיביוטיקה וילד לא הולך לגן והכל קורה הרי כשיוצאים למילואים תמיד, כל האתגרים ועד רמת לקנות נעליים, הם עייפים אחרי הגן, תסעי איתם עכשיו לקניון, תמצאי חנייה, הם יבכו ויצעקו, אז פשוט דחיתי ודחיתי, והחמוד הלך עם נעליים של קיץ, מזל שאין יותר מדי גשם, ובאמת ביום שישי האחרון, בזכות מישהי מהממת שהודיעה לי שהיא מבשלת לי לשבת.
חמודה.
לקחתי אותם אחרי הגן, בשעות שכבר הקניונים מתרוקנים, מצאתי חנות מחוץ לקניון, מצאנו חנייה, קנינו נעליים, והגענו הביתה ממש תמוך לשבת. אז אלה הדברים שמרפאים את הנפש.
העזרה.
שמישהי מודיעה. כן, היא לא שואלת מה הצריכה, או תגידי כשהצריכה, היא הודיעה. אני מביאה, אני מגיעה, וזהו, זאת אומרת, זה היה ממש מרגש, וזה קורה. האמת שיותר ויותר אני מופתעת מאיך בהתחלה כולם היו בהלם, ולאט לאט הבינו שיש פה משהו ארוך ומתמשך וסיזיפי, ונשמות טובות פשוט נשמות וחמלים, זאת אומרת, וגם ברמת ההתארגנויות הכלליות, וגם ברמת האנשים הפרטיים, זה פשוט קורה.
שרואים ללב.
כן, כן, וקוראים, וגם נשים מעיזות וכותבות על זה פוסטים, על כמה, על מה כן, עשה ולא תעשה, בעת מלחמה ומול אשת מילואימניק, גם הנשים הנשואות וגם הגרושות, יש פה התמודדויות מאוד מאוד לא פשוטות, ואנחנו רואות שלאט לאט הדבר הזה באמת מתגלה ונפתח.
ושהעולם גם בקשב, את יודעת, את מצפה בתקופות כאוטיות שכל אחד יהיה עסוק בסבלו, ושכולם יהיו בהישרדות, והמלחמה הזאת מלמדת אותנו שהעם ישראל קשוב, הלבבות ממש. פתוחים, הם כולם רוצים לעזור, הראשונים לסייע, זה באמת באמת מרגש. אני חושבת שרק לזה בנפרד מהעזרה באמת הפיזית שבסוף מקבלים, או התמיכה הרגשית, רק לזה בנפרד על הידיעה הזאת שכולם רוצים לעזור, זה כבר מנחם במידת מה, וזה כבר נותן כוח.
נכון.
שאני לא לבד.
מלא כוח, ובצד שני, כאישה שמתפקדת בטורבו בחיים, לבקש עזרה או להגיד למי שהיא זוכרת שהצעת, אפשר עכשיו לפרוע את ההצעה, זה מאוד מאוד קשה.
כן.
זה מצב נפשי שגם אני בשלושה חודשים האחרונים עושה איתו מהלך מאוד מאוד גדול, אפילו אחרי פוסטים שאני מפרסמת בפייסבוק, נשים אומרות לי, אני מחיפה, אני אבוא לעזור לך לקפל כביסה, ואני אומרת, מה פתאום, מה תגיד מחיפה לקפל כביסה? זה לא שייך בכלל.
אבל תודי שהרמת הכביסה מחייכת אלייך, בדיוק. אחר כך היא כבר לא נראית כל כך גבוהה, הרמת הכביסה.
נכון, נכון.
כאילו, את לוקחת את ה... אני חושבת שללמוד לבקש עזרה זו דרגה רוחנית מאוד גבוהה. כלומר, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו מסתדרים לבד, ואני לא מהנזקקים, ואני לא מהנצרכים. ויכול להיות שזה גם שיעור שאנחנו צריכים ללמוד בתוך כל הכאוס הזה.
נכון, בכל קבוצות נשות המילואים מעלות את המוטיבציה להגיד, רגע, גם אני לוחם, את זה שהוא בעזה זה באמת נדרש ונצרח, ואני לא יכולה כרגע להיות בעזה, אבל אני בעזה משלי. אני נלחמת פה על דברים מהותיים כדי להמשיך לקיים את המשפחה הזאת, להמשיך לקיים את הילדים האלה, בין אם זה בגבולות גזרת הפרנסה, שבאמת הכל כאוטי ומשתנה, ובין אם זה ביומיום הסיזיפי של לשים בגן, להוציא מהגן, לדאוג, יש לי גם ילד בצבא, זאת אומרת, מה, איך מתפעלים את כל הדבר הזה, והמנעד הרגשות הוא מנעד מאוד מאוד רחב, בין וואי אני גיבורה וכל הכבוד לי, לבין איזה סמרטוט אני בסוף היום, ואיך בכלל אני יכולה לבקש עזרה כשיש כאלה שיש להם ארבעה ילדים מתחת לגיל ארבע, ואני פריבילגית ואני נמצאת פה כאילו, אז המנעד הוא פיחי.
ואת יודעת מה שומר עלינו בתוכו? בדיוק הבוקר הייתה לי שיחה, בדרך לכאן נסעתי עם מישהי באוטו, ואמרתי לה, אני חושבת שבאמת מה ששומר עלינו תמיד זה לבנות את האדם השלם שבתוכנו, ואז אנחנו לא בהשוואות, ואנחנו לא בסיסמאות, ואנחנו
נכון.
באמת מחוברים לצורך רגע הטבעי, האנושי, ואז שום דבר לא מוגזם, וגם אם אנשים יגידו, גם אם זה לא רק הקולות שיש לך בראש, אלא אנשים שמגיבים ככה, את בסדר, את יודעת שאת, יש נכון. איזה חיבור ל... לסנטר הפנימי. טוב, זה היה מילים מאוד של שבת.
חשובות, חשובות.
נכון. קרמי, אני רוצה להודות לך, אני רוצה באמת להגיד לנשות ישראל, אם אתן מרגישות, אני חושבת שעוגן כלכלי הוא עוגן חשוב מאוד, למרות שלפעמים אומרים, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות, נכון, אבל הבריאות היא נגזרת של הרבה מאוד, בריאות הנפשית, ה-well-being שלנו, התחושה של הקיימות, של אני בסדר, היא נגזרת מהרבה מאוד דברים, וחלק מזה זה באמת עוגן כלכלי, אז אם יש נשים או משפחות שמאזינים לנו וזקוקים לעזרה, וזה יכול להיות, אני אומרת את זה לגמרי מניסיון של להפנות אנשים, ובאמת לדעת שאפשר ממש לקחת איזושהי שיחה, או אפילו כמו שאמרת, להוריד טופס, להתחיל למפות את הדבר הזה בלי פחד, ממש צעדים קטנים, שגם אנשים שלהתעסק בכספים מפחיד אותם. באמת, הצעה טובה, קחו, תעשו שיחת טלפון, תעשו שיחת ייעוץ, תעשו מה שצריך, ואל תישארו עם זה לבד, ויש הרבה מאוד פתרונות מודולריים לכל בית ולכל משפחה, ואני שמחה שדיברנו איתך הבוקר, קרמי.
נכון, וזה לא רק בשעת קושי, חשוב לי באמת להגיד שנכון, קרנות החירום הצילו אותנו בחודשים האחרונים, ומשפחות שהיו פה לפני שנה ולפני שנתיים, באמת התקשרו להודות על הדרך, אבל זה גם כשיש לנו, היום בבוקר התקשר אליי מילואימניק, שאומר, אני יודע שאני לא מטייל את הכסף שלי כדי לבנות את העתיד הנכון לילדים שלי, ויש לי כסף עודף. וגם שם הוא צריך סדר, דווקא בתוך מלחמה, כדי לראות שהוא מסדר את הילדים שלו. זה היה נורא מרגש לקבל הבוקר את הטלפון הזה, וזה באמת, מטפלים בכסף לא רק מתוך חוסר, אלא מתוך כוח.
זאת השאיפה כמובן. קרמי, אני מודה לך ואני מאחלת לך שיעברו לכם ימים טובים והרבה מאוד כוח ותכף ישועות וגאולות. אנחנו ככה בדרך, אנחנו בדמדומי הדבר הזה בעזרת השם. תודה רבה לך, שיהיה יום טוב. השיחה הבאה שלנו היא עם עורך דין רחליות מזגין. בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
את גם עורך דין בפני עצמך, ואת גם אשתו של מפקד היחידות המיוחדות של זקה, איתור וחילוץ, איתור חילוץ והצלה, ואני מתחילת המלחמה הזאת, ככה תוהה לעצמי על אנשים של גברים, שעסקו ועוסקים במלאכת קודש, במלאכת, את יודעת, זיהוי חללים, תמונות קשות, מראות קשים, לילות ללא שינה, הכל ביחד, דאגה למשפחה, ספרי לי על הצד שלכן במשפחתיות, בהשלכות של הדבר הזה.
אנחנו לכתחילה מאוד תומכים, באמת תומכים ביציאה של חיים למשימה הזו. אנחנו מבינים את הגודל של האחריות והשליחות, ושבאמת עם ישראל זקוק לכל הסיוע והעזרה הזו. מבחינת הבית, אנחנו עם 6 ילדים, יש לנו גם ילדים קטנים בבית, הילדים מאוד מאוד קשורים לחיים, אז הם דואגים ככה כל יום שכל תקין, הכל בסדר, שלא נפגע בשום צורה שהיא, לפחות...
מה, יש ממש מערכת בקרת איכות כאילו? איך המוצר יצא מביתנו בבוקר ואיך הוא חוזר?
תראי, האמת היא שזה כן חשש שהוא קיים. כן. הוא קיים גם היום, והוא יהיה קיים גם בעוד כמה חודשים, כי אנחנו יודעים שפוסט-טראומות לא מתעוררות באותו יום. זה משהו שיכול ללכת איתך ולהתעורר פתאום. אני מכירה את זה לפחות מהתיקי משפחה שאני מנהלת, שהיה צד שפתאום מתעוררת לו פוסט-טראומה, משהו ש... שפגע במערכת המשפחתית, אז אנחנו תמיד ככה אם כן הכל בסדר, מאוד היינו שמחים על המפגשים שגם היו אחרי, כן, שהמתנדבים עצמם נפגשו, שוחחו ביניהם עם אנשי מקצוע, זה משהו שגם אני מעודדת את זה עד היום, כן, מישהו מציע לו איזושהי עזרה ללכת, להיפגש, כן, תלך, תיפגש, תשחרר, אבל חיים הוא איש חזק, בלי קשר, זה כולם יודעים, אתה לא יכול להיות מפקד כשאתה בעמדה חלשה, אתה צריך לתת כוח גם למתנדבים שלך. הוא עדיין שם. אתמול הוא היה שם עד 10:30 בלילה. אנחנו ערב בר מצווה היום.
וואו, מזל טוב, מזל טוב, שתלכו רק לשמחות. איזה מורכבות.
אז הנה, דיברת על הבית והמשפחה והשמחה, אז הנה, זה הכל מתערבב ביחד. אבל כאילו אין מציאות להגיד, מה שנקרא, עכשיו יש ערב בר מצווה, ביי. לא, אין, זה חלק מהחיים, זה משהו שמתערבב, זה תמיל. הילדים לא כועסים על זה שהוא שם, אני אתמול עוד הסתובבתי לתידורים אחרונים, אני רק קצת, חוץ מלהתפעל שהוא יחזור מוקדם, שנספיק לעשות משהו, אבל אתה מבין, שבאנם לא משחק, וזה, יש עבודה, יש משימות.
את מרגישה שאתם חלק מהשליחות הזאת, כלומר שאת קמה בבוקר ואת שולחת אותו, והוא שולח את עצמו גם לעבודתו, לעבודת הקודש הזאת, זה באמת חסד של אמת, במובן הכי פשוט של המילה. את מרגישה בלב, לא עזבי את הכותרות שמחכים לכם, ואת יודעת, וכל הכבוד לכם, ובאמת כל הכבוד, את מרגישה שאת אולי בבית, או עכשיו מבשלת סיר מרק לילדים, אבל את חלק מהדבר הזה באמת, בנפש, בפנים?
בטח, זה שליחות מיום ההיכרות שלנו, לא, 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 זה לא בא בדיעבד, זה בא לכתחילה. כשאני וחיים יצאנו, השאלה הראשונה שהוא שאל זה, איך את עם חסד, ואיך את רואה את הבית שלך, ואיך הבית שלך יהיה, האם הבית שלך יהיה בית שמכניס אורחים, האם זה יהיה בית שהדלת נעולה בו, או בית שכל מי שרוצה יכול להיכנס ולהיוועץ ולהזדקק לעזרה, זה בשולחנות שבת שדופקים לך בדלת, נפצעתי, אני צריך פלסטר, אני צריך תרופה, אני צריך חבישה, זה סביב כל החיים שלך, זה נכנסתי לתוך זה, מתוך בחירה, זאת אומרת, זה לא משהו שלא ידעתי.
בחרת בזה.
ידעתי שזה תפקיד, שזה שליחות, שאני צריך לעמוד מאחוריו, שאני צריך לתמוך בו, תראו, עכשיו זה האסון של 7 באוקטובר, אבל הוא יצא להרבה רעידות אדמה בעולם, כדי לסייע בפן ההומניטרי, ותמיד הייתי יום אחרי לידה, שבוע אחרי לידה, לפני לידה, ממש כאילו, כזה תמיד הייתי אומרת לו, יש רעידת אדמה, צריך לקרות משהו בבית אצלנו, תמיד זה היה חופף, אבל אין כעס, אין כעס, אין התמרמרות מהמצב, וזה הפוך, את מרגישה שאת לא יכולה ללכת, אז הוא הולך.
זו בדיוק הייתה השאלה שלי, כמה זה מרגיש בלב שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, אני עכשיו במטבח, אבל אני באותה מידה בשטח תורמת את כל מה ש...
זה לגמרי ככה, זה לגמרי, ביום יום, בימים הראשונים שיצאו ממש משלחת של מתנדבים לשם כל יום, כל בוקר, כל לילה, הייתי מכינה עוגות, מה שהייתי יופה בשבילם, הייתי מכינה עוגות, מכינה צהריים, יודעת שהם יחזרו מהשטח רעבים, כאילו כל יום הייתי מבשלת, צהריים וערב, צהריים וערב, אמרתי, החבר'ה האלה חוזרים רעבים, הם צריכים לאכול, כאילו זה אין, זה שליחות, אני לא צריך להשביר את זה, גם היום אין לי צער מזה שהוא לא היה בבית, או יודעת שיש נשים שקשה להם, אבל שאת מבינה שזה זכות שהם, שאת שולחת אותו לשם, אז אין.
איזה אישה נפלאת, אני חושבת על הילדים שגדלים באקלים כזה, אני אומרת, היא את החינוך שלה הרוויחה, כלומר, יש פה לגדול בבית כזה, ורואים שזה בא ממקום אותנטי, אמיתי, לא בסיסמאות שאת מאוד מאוד מרגשת אותי, וקודם נקבו דמעות בעיניי, כשדיברת על הבית הזה שרציתם להקים, והנה הקמתם, זה מרגש מאוד, ואני באמת שמחה שאנחנו עושים לזה מקום. כמובן לא ציינת את אסון מירון, אבל זה באמת מייתת, מאבל לאבל, ובניגוד אני חושבת אולי לרעידות אדמה בעולם, שבאמת זה מחריד וזה תמיד בטח מטלטל והכל, להתעסק באחים שלך, וכשזה כאן במרחק גיאוגרפי של נגיעה ושל נסיעה, ושזה עולם אחר.
נכון, גם מבחינת חיים זה עולם אחר. יש את הפן ההומניטרי שאתה יוצא בתור חייל, מילואימניק, כן. או גם בתור זקה, ויש את זה שזה האחים שלך ממש. אגב, זה גם הלמידה לילדים. כשקורה אירוע שאנחנו צריכים עזרה בתוך הבית, זה להושיב את הילדים הגדולים שעוד מבינים משהו, ואתה פותח מחשב נייד, אתה עושה רשימה כזה, אתה עוזר לאבא פה, אסון מירון, נפתח חמל בבית שלי במרפסת. יש לי ילד שהיום הוא חוגג 13, שאז חיים הושיב אותו עם רשימות, כשעוד המשפחות לא ידעו מי הנעדרים, מי נהרגו, עוד לא ידעו, אנחנו כבר החזקנו רשימות של שמות. והיה לי ילד שממש היה איתנו, גם היום כאילו הם רוצים להיות חלק. למדי פעם, היה פעמים שחיים נסע לדרום, אז זה לוקח את שני הילדים שלי שהם יחסית גדולים, כאילו 13 ו-11, בואו תראו, בואו תהיו חלק מזה, בואו תראו מה בחווה, לא מהפן הטראומטי, כי זה כבר היה שאחרי שהשטח נקי.
כן.
אבל בואו, תחיו את זה, הנה, פה אני נמצא, לכאן אני הולך, מכאן אני חוזר, ובאמת, אני חושבת שהילדים שלי זה מוטמע בהם, זאת אומרת, אני לא חושבת שהם איזה ילדי טראומה בגלל משהו שאבא שלהם עושה, הפוך, זה גם הם מחולמים את זה, אנחנו נהיה כמו, גם אנחנו נהיה בזקה, גם אנחנו נעזור, גם אנחנו, כאילו, הוא בונה להם איזה...
מודל.
חלום, מודל, כן, ממש.
איזה, באמת, ממש נוגע ללב, ואיך את מרגישה את זה אצלכם, נגיד, בבית, את רואה בעל אחר, כאילו, את השתנתה ההתנהגות שלו, כאילו, יש איזה סימנים?
תראי, תמיד אני אומרת שלחיות ליד איש זקה, או איחוד הצלה, כן, כי הוא בכל הארגונים האלה, מה שמתעסק בחסד והצלה, זה, אתה חי ליד אדם עם פרופורציות אחרות משלך. ילד נופל, אז זה לא כזה נורא, הוא רק נפל. משהו קרה בבית, אז נשרף משהו, זה. אז מה קרה? נשרף פרקסיר, יש כאלה, אין להם ילד, יש כאלה, הבן שלהם בעזה, יש כאלה ש... אחרי הטבח זה נהיה עוד יותר, אובר פרופורציות, כאילו, את כבר לא יכולה להגיד משהו בבית, והילדים כאילו, לא ממקום רע, כן? ממקום של, ממש תתנחמו, כאילו, החיים שלכם טובים, החיים שלכם דבש, תראי זה יופי, לך יש בית, אז מה את מתלוננת שהשפה היא לא בצבע שאת אוהבת, אבל יש לך שפה לשבת אליה, יש אנשים שאין להם זיכרונות, אין להם אלבומי תמונות, אין להם, לא נשאר להם כלום בחיים, הם כאילו לא יודעים גם מתי יבנו להם את הבית שלהם העתידי, אז כל השיח בבית מקבל פרופורציה. נגיד אני, הוא יחזור והוא יראה אוכל בבית, זה וואו, את מבינה, יש כאלה שעכשיו יושבים בזה מלון מפונים, אוכלים את אותה חביתה כבר 90 יום.
את יודעת, באתי להגיד לך שזה גם קצת הורס את החוויה של החיים הפשוטים, אם מישהו לא מת, אז אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד שאני מתבאסת שפספסתי את האוטובוס.
בדיוק,
אבל את אומרת, הנה, מעריכים גם אוכל, אז יש לזה שני צדדים לדבר הזה, אז...
יש הרבה דברים, הרבה פעמים אני רוצה להגיד, אבל אני אישה נורמלית, ולי יש שגרה, ולי יש בית, וכן, הילד מתגלגל במדרגות, ועכשיו כואב לו, הוא לא חייב למות בשביל שלו, כאילו... יש, זה שיח מאוד מעורבב, כי מצד אחד, אני כאן.
כן,
אני, כאילו, הייתה... אני בבית, אני לא בדרום, אז הכל, אני עם הילדים, אני עם העניינים שלהם, בתי ספר, שיעורי בית, שגרה, כן. אצלי החיים לא השתנו מצד השגרה. כשהוא חוזר הביתה, הכל מקבל פרופורציה.
אתם חיים גם וגם, בשיח. אתם פשוט חיים גם וגם. נושאת הדגל של הדבר הזה הייתה חני ויינרוט, זכרה לברכה, והיא אמרה, כן, נכון, לי יש סרטן סופני ונכון וזה, אבל כן, תפקו לי שהילד שלכם היום בא מאוד כועס הביתה. הייתה אומרת לחברות שלה תמיד, זה לגיטימי, הכל לגיטימי, ודווקא כשאנחנו עוברים בלגיטימיות הזאת, אז אנחנו יכולים... לחיות על מלא ואפילו לשפר ולהתייעל ולהיות קשובים לאחר. רחלי, אני רוצה לאחל לך דבר ראשון, הרבה מזל טוב, הרבה נחת, ותודה שפינית לנו, תראי מה זה, זה הבית שלכם, לעלות לספר לנו על הדבר הזה בערב בר מצווה, זה הבית שאתם מנהלים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
זה המסר של הבר מצווה גם.
כן? הנה, בבקשה, הכל 360. תודה רבה על השיחה, תזכו למצוות.
תודה רבה,
ישר
כוח, בהצלחה.
תודה, תודה.
אתה זוכר מה זה עולם ופוקד כל יצור הקדם לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות נסתרות
עתו זויכל מעשה יוילום ופוי קד כל יצור הקדם לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות נסתרות
כי אין כי אין כי אין שכחה לפני כיסא כבודך ואין ואין נסתר מנגד ואין ואין נסתר מנגד עיניך
כי אין כי אין כי אין שכחו לפני חיסך בו ידחו אין ואין נסתר מנגד עיניך ואין ואין נסתר מנגד עיניך
עתו זויכל מעשה יוילום ופוקד כל יצורי קדם לפניך נגלו כל תעלומות
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
עוד מיזם חמוד שנולד בימים פחות חמודים. אני אומרת בוקר טוב לתליה הווה.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, שמחה לדבר איתכם.
תודה רבה, זה הדדי, זה הדדי. מה זה מיזם רוקמות תפילה?
וואו, אני קודם כל אגיד שאני רוצה להגיד, להתחיל בתודה להשם, והרפות לשתף אתכם. אני קוראים תליה הווה מרחובות, ואני עוסקת במלאכות יד ומלאכות המשכן. המיזם רוקמות תפילה, זה התחיל כבר בתחילת המלחמה. כמו כל עם ישראל, כל אחד היה עסוק וטרוד ועם רצון לתרום ולעזור, גם אנחנו עזרנו בכל מיני דברים, קודם כל התפללנו, בישלנו, הכנו דברים לחיילים, אבל הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא מעבר, ומכיוון שהתחום שלי זה מלאכות יד, הרגשתי שאני רוצה להביע את התפילות שלי בדרך נוספת, והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה להתפלל באופן אישי על כל אחד מהחטופים, וככה למעשה קם רוקמות תפילה. הרגשתי שאני רוצה שהתפילה שלי תתבטא ברקמה. יותר נכון שהרקמה תהיה תפילה. אז ככה הרעיון לאט לאט רקם אור וגידים. תכנתי מה אני צריכה לקנות, תכנתי את הירקות, והתחלתי להניע אנשים בפרויקט הזה, שהם יהיו חלק מרוקמות תפילה. לכן קראתי לו גם ככה רוקמות תפילה.
מה בפועל המיזם עושה?
במיזם הזה חברות כבר הרבה נשים, אנחנו כבר 83 רוקמות, זה מאוד מרגש בפני עצמו. וכל אחת מבקשת רקמה אחת או יותר, כמה שיש לה פנאי, כמה שיש לה יכולת, ובזמנה החופשי היא רוקמת, יש לה אפשרות לרקום רק את השם, יש לה אפשרות לקשת, איך שככה הלב מרגיש, מאוד חשוב כאן, ככה אני גם מסבירה לבנות שהעניין פה זה התפילה, לא הייתה יפה או לא יפה.
כן.
חשוב מה שאת מרגישה וככה לבטא את זה על, על העבודה.
ומה עושים עם כל, עם כל התוצרים?
המטרה של הפרויקט זה שהרקמות האלה יבואו למשפחות של החטופים, בעזרת השם גם לחטופים עצמם. הרעיון שבגדול עומד מאחורי הפרויקט הזה שאני ושאר הרוקמות רוצות שהמשפחות ידעו שאנחנו איתם מאוד דואגים, מתפללים, מאוד מקווים. שהם יחזרו במהרה. וזה הדרך שלנו להביע את זה.
איזה מרגשות, איך שהלב עם תפילה ועשייה ויצירה, זה עולמות שהם כל כך נושקים, ואני בטוחה שהרבה דמעות ותפילות עולות שם בין רקמה אחת למשנתה. אתם, יצא לכם לדבר עם אמאות שלו, נשים שלו, של אנשים באמת חטופים, וברמה האישית לפגוש אותם?
מבחינת הפרויקט עצמו לא ניגשתי איתו עדיין למשפחות, ובתקופה הזאת כן יצא לי להכיר מרחוק שלוש משפחות שהיקירים שלהם חטופים, אבל עוד לא יצא לי באופן אישי להביא. אני קודם כל רוצה שכל הרקמות יחזרו אליי, וככה נמשיך את השלב הבא של להעביר אותם. אני יכולה לספר לך כבר ש-66 רקמות חזרו אליי, ויש עוד 69 שהם עכשיו בעבודה אצל רוקמות.
וואו.
ואני יכולה להגיד לך שכמה שהתרגשתי בעצמי מהרעיון בהתחלה, לא ציפיתי עד כדי כך שזה יהיה מרגש. זה פשוט פרויקט, אני ממש מודה להשם, אנשים כל כך רוצות לקחת חלק, נשים שאין להם בכלל ידע ברקמה, או שלפחות בכל ה-10 או 20 שנה האחרונות לא רקמו, שהן לא רוצות לעשות את זה בשביל הרקמה, נכון שהן היו מצפות שייצא להם תוצר יפה, אבל הכוונה שלהם פה זה להתפלל ולקחת חלק. ויש סיפורים מאוד מרגשים, אם אני יכולה לספר לך,
כן,
על כמה רוקמות בודדות, זה ככה מאוד, מאוד אהבתי. אז הייתה רוקמת אחת שסיפרה שכשהיא רקמה, כל בני המשפחה ישבו סביבה ואמרו תהילים.
וואו.
שככה מילות הקודש ייכנסו פנימה.
זה כל כך סוריאליסטי, זה, תראי מה, זה מישהו אחד לוקח על עצמו, ואז כולם מתקבצים ובאו לך, זה מדהים.
זה כן, תגובות מאוד מאוד מרגשות.
דיברנו בתחילת השעה עם גיסה של חייל שביקש לשיר לשיר שירי שבת בשולחן השבת אחרי שהוא חזר מעזה, והוא אמר להם לא הגיוני שבעזה שרים יותר, וראינו איך באמת מתוך השבר דווקא יש איזשהו חיבור, אנשים הלכו וראו את כל המראות האלה בעזה, אומרים מה אנחנו עושים פה, בואו נשיר, בואו נתחבר, בואו נתאחד, וזה בדיוק זה כל המיזמים האלה שמתחילים מפה אבל מגיעים בכלל לשם, ובתקופה כזאת שכל כך כאב גדול יש כזה חיבור גדול, זה באמת מאוד מאוד מרגש. תליה, אני מאחלת לך שתדעו טוב ותעשו טוב, ושבאמת המשפחות של החטופים יקבלו נחמה ואת החיבוק הזה שאתם שולחים להם שם, ותודה רבה לך על המיזם הזה. אם מישהי רוצה להצטרף, צריך עוד כוח שם?
אז כן, זה בדיוק רציתי להגיד רגע לפני שנסיים, שיש עוד רקמות לרקום, ואני מאוד אשמח אם ירצו לקחת חלק בזה, אני יכולה להגיד את מספר הטלפון שלי.
בוודאי, תגידי, רק צפי, את יודעת, תתחיל להחזיק מזכירה במשרה מלאה.
אז קודם כל אני מבקשת שהפניות יהיו בוואטסאפ, ואפשר לפנות אליי בטלפון 055-6878-770. רק אני רוצה להגיד שלקחת ולהחזיר את הרקמות זה יהיה לעיר רחובות, איפה שאני גרה.
אוקיי, עם ישראל, את יודעת, חמוש ברצונות טובים, והוא ימצא את הדרך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תליה, ותמשיכי להעיר.
וזאת השם שנהדר רק בשורות טובות.
שתביאו להם את זה לבית המקדש, עם, את יודעת, ככה בסקיות מנצנצות, ועם הרבה תקווה ונחמה, וזה כבר יהיה אחרי. אני מודה לך מאוד, ושיהיה המשך בשורות טובות, ותמשיכו לעשות טוב. תודה, שמחתי לשוחח איתך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
להתראות. אנחנו מסיימות שעה ראשונה של הבמה שלך, יום שלישי בשבוע. אני רוצה להודות לאישה שעמלה מאוד קשה, כלומר, אנשים שומעים את טייטל שנקרא עורכת, אבל הרבה מאוד שעות עוברות מאחורי התפקיד הזה, אז יעלי צייטלין, אני מודה לך, תודה למפיק שלנו, נתי שולמן, לטכנאי מוטי קופפר, לכל האנשים מסביב שדואגים ורוצים שנעשה זמן טוב ביחד. אני יונת קפלן מאחורי המיקרופון, אני רוצה להזמין אתכן לכתוב לנו לוואטסאפ של רדיו קול חי ב-055-333-9393, וגם למייל שלי ליונת yonat pr כמו פירוש רשי שטרודל gmail.com, דברים חשובים אנחנו מכירים בשידור. תודה.